אני חושבת שקודם כל, מה שהיה חסר לי זה לפני בכלל, כשנכנסתי להיריון, זה לדעת את הסטטיסטיקה, להבין כמה זה טבעי ונפוץ, ושאם זה קרה לי, זה לא אומר שהגוף שלי באופן חריג לא בסדר, שהוא לא בריא, שהוא כישלון, כאילו ברמה הכללית הזאת שלא להבין שזה עלול לקרות בסיכוי די טוב. כשזה קרה, והייתי בבדיקה, באולטרסאונד ועם הרופאה, אז זה פשוט קיבלתי יחס מאוד מאוד טכני, שזה פרוצדורה לכל דבר. אוקיי, הנה, זה לא התפתח, יש את הכדורים האלה. והסטטיסטיקה היא כזאת וכזאת. וכששאלתי גם אם זה הולך לכאוב, אז הרופאה אמרה לי, זה קצת כמו מחזור כואב, קצת יותר, וזה בכלל לא הייתה חוויה שלי, זה כאב בצורה שלא הכרתי. וכן, ובלי מענה רגשי בכלל מהצוות המקצועי. זה נראה לי היה הכי קשה. כמובן, אחרי שזה קרה לי ודיברתי על זה, אז עולם חדש נפתח בפניי והבנתי כמה, כמעט כל מי שאני מכירה עברה משהו כזה. אז הלוואי שהייתי יודעת יותר או משתפות יותר.
היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
ואני מיכל רוזן, אחות, מיילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם, שיחות על הריון ולידה.
זו הייתה אביגיל קוברי ששיתפה אותנו ברגישות, והיא גם כתבה שיר יפהפה על הנושא הזה.
אז נמצאת איתנו היום דוקטור דליה אדמון, מקימה ומנהלת של מרכז בדרכך, מרכז ייחודי ויהודי רב תחומי לליווי אובדן וסיום הריון, במרכז הרפואי על שם שיבא. ברוכה הבאה.
תודה, זכות להיות פה ולשתף את המידע הכל כך חשוב הזה עם עוד ועוד נשים. ולא רק נשים.
כן, קולטות שיש לנו בעצם כבר 63 פרקים בפודקאסט שלנו, ועד עכשיו לא הקלטנו שום פרק בנושא הפלות.
אבל בשביל הזה, בשביל הכלכל, בדרך להביא ילדים הביתה, אני קוראת לזה לפעמים מרוץ מכשולים, יש גם הפלות, וצריך לדבר על זה. אני רואה פעמים רבות שהכי קשה לאלו, שמעולם לא שמעו על זה.
כן, לא לקחו את זה בכלל בחשבון.
רגע, אני כבר רואה אותך מאוד מאוד מתלהבת לדבר על הנושא הזה.
כן.
ואני ממש רוצה לשאול אותך, מה התשוקה שלך ללכת דווקא למקום הזה? מה גרם okay. לך להימשך לזה?
שואלים אותי איך אני עוסקת היום, רוב היום, באובדני הריון. קודם כל, אני כבר מזמן סיימתי ללדת, והילדים שלי עוד לא התחילו. אין ספק שזה מקל על החוויה. מעבר לכך, ניהלתי חדר מיון כעשור. במסגרת ניהול חדר מיון נשים בתל השומר, שוב ושוב ראיתי נשים ומשפחותיהם שמגיעים עם אובדן הריון. ושוב ושוב ראיתי איך בסיטואציה של חדר מיון, זה בלתי אפשרי להכיל את זה. זה בלתי אפשרי לתת את המענה, ליצור איזושהי חוויית מטופלת. בנוסף, התחיל גם שיח ציבורי מאוד גדול בשנים האחרונות, על זכותנו באירועים הקשים האלה לקבל יותר. הספרות העולמית מדברת על הפוסט-טראומה עד 25% מנשים עם אובדני הריון.
וואו.
אז רואים את זה בעיניים, קוראים על זה, מרגישים איך אני, אותו דליה אדמון, שרגישה ואכפת לה ומקשיבה, לא מצליחה להגיע לנשים האלה שהן במסגרת מיון. כי יש לי אישה מדממת, יש לי אישה מפרקסת, יש לי אישה עם חום 39.6, ויש לי אישה שאומרת בשקט, כי אין לה יותר כוחות, אבל אני רק צריכה תור, אני רק צריכה כדורים. אז משם באה התשוקה שצריך לעשות משהו אחרת לגמרי.
אוקיי, אז אנחנו נדבר אחר כך קצת על המרכז, ומה אתם מאפשרות שם. בוא ניכנס קצת להגדרות. אז מה, בכלל הגדרות, מה נחשב הפלה מוקדמת לצורך העניין?
הפלות בכלל נחשבות או עד שבוע 20, או עד 500 גרם של עובר, לפי הגדרות משרדי הבריאות העולמיים. מקובל לחלק את ההפלות המוקדמות עד שבוע 12, לעתים 13, וכל השליש השני בתור הפלה מאוחרת. כשלרוב אנחנו נטפל באותה מסגרת עד שלב החיות. אם אנחנו משבוע 23 מתחילים לדון כן, לא, אז עד אז זה יחשב הפלה מאוחרת.
אוקיי, אוקיי. וגם יש הגדרה כמו הפלה שלמה ולא שלמה, אז מה זה אומר?
כאן אנחנו מתייחסים לאותם נשים שתהליך ההפלה החל אצלהם עצמונית. בין אם זה החל כשיום קודם עוד ראו דופק לעובר, או בין אם היא כבר שבועיים יודעת שיש לעובר ללא דופק, הגוף יכול להחליט לבד לסיים את ההיריון. זאת אומרת, לגרום להתכווצויות רחמיות, זה יתבטא בכאבים, בדימום, בפליטת חומרי היריון. בחלק מהמקרים, התהליך יעשה בשלמותו, והאישה תבוא ונבדוק אותה, ולא נמצא זכר לשארית הריונית ברחם. אבל בחלק משמעותי מהמקרים, יש מה שנקרא הפלה בלתי שלמה, שנשארו שיירי עובר, שיירי שיליה, רקמה רבה, רירית רבה, שהאישה עדיין מדממת, ושם אנחנו צריכים לתת פתרון. כמובן, כמובן חשוב מאוד לזכור, שכשאנחנו רואים אישה וחושבים, זאת הפלה בלתי שלמה או שלמה, צריך לוודא שמישהו ראה את ההיריון הזה ברחם באולטרסאונד קודם לכן, שחלילה לא ניתן הגדרה לאישה עם היריון חוץ רחמי ודימום של הפלה שלמה.
וואו.
וממה שאת פוגשת אצל האנשים האלה, מה הדבר הכי קשה?
קודם כל הכי קשה שונה אצל כל אחת, כי קרוב לוודאי שכל אחד ואחת מאיתנו מגיב אחרת לכל אובדן. נורים את זה גם באובדנים של אנשים מבוגרים. אבל הרבה פעמים לצערי הרב מצטרפים תחושות לא מוצדקות של אשמה, של כישלון, תחושה של אכזבה של בן הזוג.
בושה, יש הרבה פעמים בושה.
יש גם בושה. שאלה נפוצה ששואלים אותי, ללא קשר, גם בהריונות תקינים לגמרי, שואלים אותי מתי ולמי לספר שאני בהריון. והתשובות שלי הם, קודם כל למי שנספר, גם אם ההיריון לא יצליח. כי זה 20% מההריונות, אז צריך להיות מוכנים לזה, שנצטרך אולי, אחרי הצהלה והשמחה בבדיקת שתן הביתית, בהמשך לשתף בדברים אחרים. דבר שני שאני אומרת בהריונות, זה קודם כל בתקינים, אבל זה נוגע גם פה, רק למי שלא יוסיף לכם לחץ לחיים. כי אם, זה לא עניין של בושה, אבל אם אני יודעת שיש לי שכנה שתמיד יודעת על רבי מאיר בעל הנס והאישה שלא ראו לדופק ואחרי חודש היה עובר חי והילד נולד והוא עילוי, אני לא צריכה אותה עכשיו. אני לא מסוגלת כי אישה מתאבלת להכיל את הסיפור הזה. נוצר היום איזשהו מיתוס אורבני שמספרים אחרי שקיפות, שהוא די נחמד כי הוא לא נורא מאוחר, הוא מקובל, אז איכשהו כולם מסתדרים עם זה.
ומה האופציות שעומדות בפני אישה שמגלה שאין דופק לעובר שלה בבדיקה כזו בכלל? מה אפשר
האופציות
לעשות?
האופציות משתנות כמובן בהתאם לגיל וגודל ההיריון ובריאות האישה. בגדול, תכף ניכנס לשבועות ומה מתאים, אבל בגדול, ישנם 3-4 שיטות לסיום הריון. כירורגי, שזה מה שפעם היה גולד סטנדרט, כמו שאומרים, שכולם עשו. יש תרופתי ויש המתנה. זה נכון שכל הריון בסופו של דבר יסתיים, אבל אין לנו היום שום כלי טוב להגיד לאישה שבאה בלי דופק, מתי היא תפיל עצמונית. האם היא תפיל הפלה שלמה? האם היא תפיל הפלה בלתי שלמה? האם היא תדמה מעט? האם היא תזדקק למנות דם? מחקרים הראו שאין בזה יתרון. עדיין חלק מהקולגות יגידו שיש יתרון, אבל יש את ההורים ותומים שלנו, זה הקוקרן. זה, היום מדברים על רפואה מבוססת עובדות, evidence-based medicine. אין הבדל גדול, כאילו, הסיכוי לנזק הוא קטן בכל מקרה, אבל הסיכוי קיים דווקא טיפה יותר, דווקא בהמתנה. אחר כך כירורגי ותרופתי.
כירורגי, אנחנו מדברים על גרידה.
אנחנו מדברים על גרידה, אני רוצה להשתמש במושג שאיבה, כי רוב הפעולה היא לא גרידה, היא שאיבה.
אז באמת, אם תוכלי להסביר מה עושים שם.
בטח. לא דיברנו על זה שכמובן, אני עכשיו באיזושהי שיחה טכנית, לא דיברנו על מה אנחנו מדברים עם האישה, זה נחזור לזה, לא דיברנו על אישור ההבחנה, גם לפי חוקי משרד הבריאות, זה תמיד שני מטפלים. וגם כשלי הכי ברור בעולם שאין דופק, קוראים לה עוד מישהו. יש חוקים ששומרים עלינו, ואת זה צריך לזכור. אבל אם נחזור עכשיו שאנחנו ברגע הטכני של מה אנחנו עושים רפואית, מה שמעניין אותנו זה שהאישה תעבור את התהליך בשלום מבחינה בריאותית, וללא פגיעה בפוריות העתיד שלה. זה בעצם שני השאלות. מהמידע שיש לנו היום, ברוב השלבים אין הבדל בין התהליכים. ואני יודעת, זה מאוד מבלבל שפונים לאישה ואומרים תבחרי. אני מאוד מאוד בעד זכות הציבור לדעת, אבל אני פעם ועוד פעם אומרת, אנחנו הפכנו את זה לחובת הציבור לדעת, וחובות הן לא תמיד נעימות. אבל אם נחזור ספציפית לנושא, ריקון כירורגי, אני יודעת, זה נשמע קר.
כן.
אבל אנחנו צריכים להכין את צוואר הרחם, כי אנחנו רוצים שהוא ייפתח, אבל בעדינות, לא בפעולה מכנית גסה, כדי להקטין את הסיכוי שהוא יתקשה להישאר סגור בהריונות הבאים. בהריונות צעירים, אנחנו עושים את זה על ידי שימוש בכדורי הציטוטק, המיזופרוסטול, אותם כדורים שמשמשים בהפלות, כן, אבל לזמן קצר, במינון נמוך,
כדי לרכך
את צוואר הרחם, כי אחרת צריך לעשות את זה עם מכשור מתכתי, שיש יותר סיכוי שהוא כנראה פוגע בסיבים של הצוואר. במידה ואנחנו נזקקים לפתיחה גדולה של הצוואר, או הפסקת הריון, בין אם יזומה או לא, בשבוע 18, או שהפסיק את הדופק, או שקיבלנו תשובת מי שפיר לא תקינה, גילינו מום נוראי. במקרה כזה יש דבר שנקרא למינריות. עכשיו אני יודעת, חלקכם כבר עשיתם אוי ולא רוצות לשמוע, וזה אחד מהדברים הכי מושמצים במקצוע שלנו.
ובוא נגיד למה, למה זה מושמץ?
קודם כל, אני רוצה להגיד בכנות מלאה, לשים למינריה בצוואר הרחם כן כואב. אף אחד לא מנסה להגיד שזה לא כואב. אבל כמו עם כל דבר, אפשר לעזור. אז קודם כל, מהי למינריה? למינריה הוא גפרור, גפרור עשוי עצות. שכשהוא נוגע בלחות של הגוף, בהפרשות בצוואר הרחם, מתרחב ועושה פעולה עדינה של פתיחת הצוואר. בהתאם לגודל ההיריון, מספר הלמינריות שצריך לשים. לעתים הצוואר מאפשר בקלות להחליק פנים הלמינריה, ולפעמים זו פעולה שכואבת.
ואיך אפשר להקל על הכאב?
אנחנו מנסים לעשות הכל. קודם כל, כל אישה במרכז בדרכך מקבלת כדורים נגד כאבים, לפני הפעולה. וכדור, אנחנו מציעים לקחת גם כדור ווליום שעוזר להרפות את השרירים, לא לטשטש אותה, אלא שפשוט היא תוכל להיות רפויה יותר. בנוסף, אנחנו ערוכים לתת תרופות לבריד, כל מה שצריך כדי להקל על הכאב. אנחנו עכשיו מכניסים מערכת של נייטרוס, של גז צחוק, שהוא זמין במרכז בדרכך, בזמן התקנת למינריות.
כמה זמן זה לוקח?
זה לוקח דקות בודדות, אבל זה דקות כואבות. מעבר לכך, בין אם האישה אומרת, אינני יכולה, או בין אם אנחנו, הצוות הרפואי, מתרשמים שהיא איננה יכולה, אפשר לעשות את הפעולה הזו בהרדמה כללית. כשצוואר הרחם כבר מורחב, הפעולה נעשית בהרדמה כללית. הרדמה כללית לרוב, ללא צינורות לדרכי הנשימה, ללא שיתוק שרירים, רק, אבל ידיים שמה הרדמה כללית. ואז, בתנוחה גינקולוגית, מה שכולנו מכירות ולא אוהבות, את אותו מפסק, ספקולום ברווז, גם מוכר ולא במיוחד אהוב, אנחנו שמים בנרתיק. אז אנחנו מסתכלים על צוואר הרחם, ומכניסים קשית לצוואר הרחם, אחרי שראינו שהצוואר מספיק פתוח ורחב. הקשית הזו מחוברת למערכת יניקה ושואבת את תוצרי ההיריון. בשליש הראשון זה כמעט רוב הפעולה, אחר כך יש את השלב של מה שקראנו באופן היסטורי גרידה, שזה כפית מיוחדת שעוברת על הדפנות לוודא שאין שאריות, ואנחנו מסתכלים באולטרסאונד לוודא שאין שאריות, והסיכוי לשארית בפעולה כזו היא לא אף פעם, כי אין אף פעם באופרואה, אבל היא קטנה מאוד. בפעולות של השליש השני, שיש הרבה יותר תוצרי הריון, לא מספיק רק לשאוב, אבל עושים כמה שאפשר בשאיבה, ואז יש לנו מין מכשיר עדין לתפיסת רקמה, שמוחדר דרך הצוואר המורחב, ועוזר לנו תחת אולטרסאונד להוציא את כל חלקי ההיריון. זה למעשה שאיבה וגרידה. זו התהליך.
יכולה להגיד לי ככה, בסטטיסטיקות, כמה אנשים בוחרות לקחת, למשל, טיפול של ציטוטק, כמה אנשים גרידה?
אז זה משתנה בשלבים. כי אם אנחנו מדברים על ציטוטק שליש ראשון, קודם כל, ציטוטק מקובל עד זה מפיג'ין ציטוטק דרך אגב, ואני מציעה לכל אישה שרוצה לקבל טיפול תרופתי, לוודא שיתקבל מפיג'ין ציטוטק, שלא זמין בכל הבתי חולים, הוא זמין אצלנו, ועוד איזה 4-5 לדעתי. הטיפול הזה...
שמה הוא עושה? את רוצה להסביר?
כן, המפיג'ין והציטוטק בשילוב, יש קודם כדור שהוא אנטי-פרוגסטרון, אנטי-הרומון, והוא מכין את הרחם לתגובה לאותו ציטוטק שגורם פרוסטגלנדין להתקפצויות. בטיפול תרופתי עד שבוע 9-10, האחוזי הצלחה עולים מ-75-80 ל-90%. אם לפני שהשתמשנו בשתי התרופות, רק בציטוטק, ראינו, לא נדיר היה לראות אישה שלא הגיבה בכלל, גם לשתי מנות ועברה גרידה, היום זה כמעט ולא קורה, ולכל היותר הן עוברות היסטרוסקופיה, שזה פעולה הרבה יותר עדינה, ללא הרדמה, אחרי הווסת. אבל אני רוצה להבהיר לגבי הטיפול התרופתי. טיפול תרופתי, לסיום הריון, כטיפול שאת לוקחת, הולכת הביתה ולוקחת ובזה מסתיים, הוא לרוב עד שבוע 9-10. בשבועות יותר מתקדמים, זה כבר פעולה בבית חולים של השריית לידה בשליש שני. עכשיו, לגבי הכדורים, זה מאוד מפתה לשמוע, כדורים, זהו, איזה יופי, למה שאני אעבור? למה שאני אעבור פעולה אם יש לי כדורים? למה הרדמה? למה מכשירים? אז כמה נתונים חשובים? קודם כל, כן, זה כואב. זאת אומרת,
ההתקפצויות.
אנשים מתארות לי את הכאבים שנמשכות בין כמה שעות לחצי יממה, לפעמים יותר, ככאבים קשים. חלקם אומרות כמו וסת קשה, חלקן אומרות צירי לידה. נכון שמותר לקחת כל מה שרוצים נגד כאבים, אבל זה עדיין כואב. בנוסף, הדימום הוא דימום מוגבר, ממש אני אוהבת לתאר את זה כמו דימום אחרי לידה. דימום עם קרישים, דימום מרשים.
של עד חצי ליטר?
בשקט, כן. Okay. זה האירוע הדרמטי הראשון, וזה בסדר. עכשיו, אצל חלק לא מבוטל של אנשים, הדימום הזה יימשך לסירוגין, במידות לא גדולות, אבל אפילו עד הווסת. איך אני אומר? תחתונית קבועה, אני מציינת את זה לפני החלטות של נשים ששומרות נידה, כי הן תהיינה נידה עד אחרי הווסת הבאה, חודש וחצי, של מי שעושה נידה כהלכתה ולא נוגעת.
זה קשה מאוד.
זה מאוד מקשה. מעבר לכך, מי שמתכננת נסיעה לחול לעשות סקי בעוד שבועיים, גם צריכה לקחת בחשבון, משתי בחינות, ההנאה האישית שלה והעלות של הביטוח. היא חייבת לידע את הביטוח שיש לה תהליך רפואי שלא יסתיים במלואו. אז כדורים זה מצוין למי שמבינה. עכשיו יש קושי כשאנחנו באות ברגע מצוקה גדול של חיינו, אחד מהכי גדולים. זה לא יעזור, אנחנו לא שומעות את כל ההסבר. אני שוב ושוב, אני חושבת שאתם מבינות מאיך שאני מדברת, שאנחנו מסבירים הרבה.
כן.
וזה לא רק אני, זה אנחנו. ואני מנסה שוב ושוב להבין לפי מה נשים בוחרות, והמסקנה שלי לפי מה שפחות מפחיד אותם. אחת מפחיד אותה חדר ניתוח, השנייה מפחיד אותה.
לדמם בבית.
ולדמם בכמות כזו בבית. מה, אני אראה את הדימום? הן גם פוחדות שהן תראינה עובר כזה, עובר מאוד ברור, כשבהריונות מאוד צעירים, גם אנחנו, הרופאים המנוסים, לא מזהים לפעמים אם זה סק הריון או קרישי דם. אבל אישה תבחר לפי מה מעורר אצלה פחות חרדה. זה הניסיון שלי.
ואני גם חשבתי שאולי מה יהיה הכי מהיר, כי יש לפעמים את המקום הזה שאישה מגלה שאין דופק, והיא רוצה כבר שזה, לא להיקשר לזה, או להוציא את זה כמה שיותר מהר, ושזה יצא.
אבל גם שם יש מבט כפול. נכון, שאם תחליטי עכשיו על כדור, את תוך 10 דקות תקבלי את הכדור הראשון. אבל אני לא יכולה להבטיח לך מתי הביקורת תהיה כזו, שאת תרגישי שאת לא בהיריון. ולכן חלק מה... שוב, אותה תלונה של אני רוצה כמה שיותר מהר לסיים את זה, מביאה אישה אחת לקחת כדור, ואישה שנייה להגיד, תני לי את התור הכי מהיר לחדר ניתוח.
ובואי רגע נדבר גם על נשים שיבחרו לעשות איזשהו תהליך מאוד טבעי, כי הן רואות את זה כמשהו שהוא... טבעי שגם יש הפלה.
בהחלט.
והן מבקשות לעשות את זה בדרך של זמן, סבלנות, חומרים טבעיים, ניסוי דיקור.
אז אנחנו דנים עם כל אישה כזו לגופו של עניין. שונה הדבר אצל אישה, למשל, הריון מהפריה, שהן מקבלות תמיכה בתחילת ההריון, והיא הגיעה להבחנה...
תמיכה תרופתית.
תמיכה תרופתית. זאת אומרת, שכשהיא הגיעה לגורמים הרפואיים ואמרו לה שאין דופק, זה היה בשלב שהיא עדיין נוטלת פרוגסטרון למיניהם 3 פעמים ביום. אישה כזו, בשבוע הקרוב ללא תמיכה, יש יותר סיכוי שהיא תפיל עצמונית, מאשר אישה שכשהיא באה לאולטרסאונד ביקורת, והיא איננה לוקחת דבר, אמרו לה ש3 שבועות כבר אין דופק. זה שונה. אז אנחנו כל מקרה לגופו, עם הרבה מאוד כבוד לרצונה של האישה. איפה שצריך ניקח בדיקות דם, לוודא שהאישה אינה מסכנת את עצמה. נוודא כמובן שזה לא אישה שמטופלת במדללי דם, או באספירין, או בכל תרופה אחרת שמסכנת אותה. אבל אם מדובר באישה בריאה, נצטט לה שיש הבדל לא גדול, זעיר, של קצת יותר סיבוכים בהפלה עצמונית. ורצונה כבודה.
כן, מישהי ממש אמרה לי שחשוב לי לדעת שזה משהו שהגוף שלי יודע לעשות לבד, והיא אמרה, אני רוצה שהגוף החכם שלי יפלוט את התוכן ההריוני הזה לבד החוצה.
זה נכנס גם למקום הזה, זה נכנס למקום שלא לעשות משהו פעיל לסיום ההיריון הרצוי שלי. יש משהו קשה בלעשות משהו פעיל. אתם החלטתם, אתם שאפתם, זה נפל לבד, אבל אני לקחתי כדורים להפסיק, ועוד קראתי שזה אותם כדורים בדיוק כמו בהפסקת הריון יזומה, לא לכולם זה פשוט. לפעמים אנחנו מחכים, גם כהבחנה לא ב-200% ברורה, ולמרות שזה די סיוט ללכת הביתה בידיעה שההריון שלך קרוב לוודאי לא תקין, אבל לא עבר מספיק זמן בין הבדיקות אולטרסאונד, ואנחנו נחכה שבוע. זה מאוד קשה.
מאוד.
יחד עם זה, שהיא באה כעבור שבוע, ואין הפתעות ואין ניסים, היא שלמה הרבה יותר עם הסיום. עכשיו, החוקים לסיום הריון הם חוקים נוקשים. אנחנו צריכים מהיום שראו סק הריון, לחכות שבועיים לוודא שאין עובר. היום הייתה אצלי אישה שהספיקה בשבוע 3 אולטרסאונדים. הסק הוא קטנטן, הוא לא מתאים לגיל הריון. אבל אנחנו עובדים, יש חוקים מהספרות הרפואית שקובעים כמה זמן לחכות מאז יש סק, כמה זמן מאז שיש סק וסק חלמון. אם אין שום נתונים מה הגודל של הסק או מה הגודל של העובר. וזה חשוב, זה חשוב, כי אותי מטריד כשאני רואה אישה לא איך היא תעבור רק את השבועיים הקרובים. אני רוצה שבעוד שנה היא לא תקרא שום דבר בעיתון שיגרום לה להגיד, וואי, אולי עשינו אז טעות. אבל שאלתי היום אישה, אמרתי, ואם אני אגיד לך שיש פרומיל שהעובר יהיה תקין. את רוצה לחכות? ואז היא אומרת לי, כן, ודאי.
אז זה חלק מהסיבה שהתהליכים האלה לוקחים זמן.
כן.
כי הרבה הרבה תסכול מצד נשים זה על זה שהן מרגישות שיש איזה סחבת, והמון המון בירוקרטיה, והכל הוא פרוצדורות מאוד מאוד טכניות, בלי הרבה מתן הכרה לחלקים הרגשיים שאישה צריכה להתמודד איתם.
אז קודם כל לצערי יש פה הרבה בירוקרטיה, והתפקיד שלנו ברפואה הוא תמיד להנגיש את הרפואה. אצלנו יש מתאמת שירות שהתפקיד שלה לא רק להגיד תבואי ביום שני בעשר, היא מסבירה בדיוק איזה טופס צריך, ושולחת הזמנה מסודרת במייל או בוואטסאפ או וואטאבר. כשאישה מגיעה ואין לה את הטופס 17 המתאים, מדברים עם הקופה ועוזרים ומתווכים, מעבר לזה שתמיד אפשר להשאיר פיקדון ולהסתדר, אבל אנחנו מתווכים גם את הבירוקרטיה.
שלפעמים זה הדבר שהכי מכביד.
בהחלט, נכון, בהחלט. ואנחנו מכבדים גם כשאנחנו מאוד מאוד רוצים, כמובן, כמו כולם, אנחנו לא יותר תורים מאחרים, תבואו אלינו. אבל כשאנחנו רואים שהאישה מבקשת להגיע מקופה שבדיוק היא באה, לא פעם בשנתיים יש איזו מלחמה בין כל קופה לשיבה, זה יש עונות. אז אם אנחנו רואים שהיא בעונה לא נכונה, אז אנחנו מדריכים אותה לוודא שהיא קיבלה את כל הניירת לפני כן. הרבה פעמים, כיוון שהשירות אצלנו הרבה יותר זמין, בצדק האישה, למרות שהקופה שלה לא בהסכם, תקבל הפניה. התחנה הראשונה שאנחנו רוצים שאישה תפגוש, עוד לפני האחות והרופא, אחרי המתאמת שירות, היא נכנסת לחדר של הפסיכולוגית בזמן המתנה אלינו, מקבלת נרמול של זה שהיא חשה תגובת אבל. ואני רוצה שתשימו לב שבדרכך, זה גם בדרכך. יש לנו מקרים שרק הגבר נכנס לפסיכולוגית. יש לנו אפשרות לזמן כנגד טפסי 17 להמשך טיפול, שלושה טיפולים ייעודיים, ובהחלט יש לנו זוגות שדווקא הגבר מגיע ולא האישה. כל אחד ואחת עוברים את זה אחרת.
דליה, יש עוד מרפאות כאלה בארץ, או שזה רק בתל השומר?
למיטב ידיעתי, אף אחד עוד לא פתח מרכז כזה, רב תחומי יהודי. אנחנו גם יושבים נפרד לגמרי מהמיון. לא צריך לעבור את הבלונים, את החנות מתנות צעצועים, את כל התינוקות הצועלים. אנחנו 4 דקות הליכה איטית מהבניין, בביתן לחוד, ולמיטב ידיעתי, אף אחד עוד לא פתח את זה, זה מה שצריך להיות בכל מקום.
אני בזמן,
התחלנו לעבוד במרפאות, שעתיים אחר הצהריים, 3 פעמים בשבוע, ולאט לאט, אנחנו מגיעים ליותר ויותר מטופלים ומטופלות, יש לנו גם קבוצות תמיכה, בערבים שבאים, יושבים, מדסקסים עם פסיכולוג ועובד סוציאלית, את כל התהליך. אנחנו עוזרים למטופלות להגיע להמשך בירור. כשאישה באה בהפלה שלישית, אנחנו מתאמים לבדיקה גנטית של חומרי ההפלה, ואנחנו נוודא אם היא לא מטופלת בקהילה בגורם שיכול לתת את השירות, שהיא תגיע למרפאה להפלות חוזרות. אם אני שומעת שהיה לה רעלת בשני הריונות קודמים, אני רוצה שמרפאת הריונות בסיכון תכיר אותה לפני שהיא נכנסת עוד פעם בהיריון.
אבל אני רוצה רגע לאתגר אותך.
כן.
אישה שלא מעוניינת בהתערבות.
כן.
מה לגבי טיפול בצמחים, דיקור, עיסוי בטן? יש עוד אופציות לטפל בתהליך הזה כדי לקדם אותה לסיום. איפה אתם מול האופציה ההוליסטית או הרפואה המשלימה? איפה אתם שם?
בתוכניות עבודה של 2023 אנחנו מבקשים תקן לרפואה משלימה. בחדרי לידה של שיבה יש רפואה משלימה, לדעתי 24/7. היא משלימה, אני לא קוראת לה מעולם רפואה אלטרנטיבית, היא רפואה משלימה. אז אם דיברנו על אנשים שלא רוצות את ההתערבות של הכדורים או הכירורגיה ורוצות לחכות, אין שום בעיה שבמקביל הם תעבורנה את הטיפולים האלה. אני לא מכירה נזקים. הנזקים הם רק כשהולכים לזה כאלטרנטיבית ולא כמשלימה. זאת אומרת, לא באים לביקורת, לא עושים בדיקת דם חוזרת, לא פונים כשיש חום כי זה מהתרופה, מהצמח, אבל זאת לא הכוונה.
אז את אומרת, תבחרו את מה שמתאים לכם, אבל בואו לעשות הערכה של המצב, ולהבין איך התהליך מתקדם כדי לא לסכן את עצמכם.
בדיוק כך.
אוקיי.
ניסחת אותי נפלא.
ומה קורה לאישה שרוצה להפיל מרצון, אולי נמצאת במערכת יחסים לא טובה, אולי היה אפילו איזשהו אירוע בכפייה.
אני אעצור אותך רגע, כי היא לא צריכה לשכנע אותי. לא אותי אישית בתור הרופאה המטפלת. אנחנו חיים במדינת חוק, יש חוקים לגבי הפסקת הריון. אני צריכה להדריך אותה על היתרונות, החסרונות, ועל איך ניגשים לזה. אני צריכה לוודא שהיא מבינה למה היא מפסיקה את ההריון. יחד עם זה, רצונה כבודה. אני לא יודעת מה הסיפור שלה. אם זה סיפור רפואי, זה משהו אחר. הסיפור הלא רפואי, היא צריכה להבין, אני מאוד רוצה כשאישה פונה אליי לגבי סיום הריון, לדעת שהיא לא גילתה אתמול שהיא בהריון. אין הבדל כמעט בכל שלב בלחכות כמה ימים. קודם כל, תהיי משוכנעת. אני לא רוצה את האישה הזו בעוד 3 שנים אומרת, וואי, מיהרתי. אבל, מעבר לזה בעיניי רצונה כבודה, אנחנו יודעים שבעולם, במקומות שאין הפסקות הריון חוקיות, יש הרבה יותר תחלואה ותמותה מהפסקות הריון. זה נושא נורא נפיץ עולמית.
כן, את מובילה אותנו לשיח על הפוליטיקה. וגם בשאלה הזאת על מה נזכר עם הוועדה הזאת? למה נשים צריכות לעבור את הטקס המשפיל הזה של הוועדה להפסקת הריון?
אז זה, אני רגע רוצה, מה קורה בוועדה שם הזאת, אני שומעת על זה ככה, כל מיני, איך זה,
אז מה זה הוועדה?
בואו נעשה סדר, קודם לגבי הוועדה. אם כן או לא צריך להיות ועדה, זה שאלה פוליטית, ואני רופאה, אני משתדלת לא לענות על שאלות פוליטיות, אבל דבר אחד הוא מאוד ברור לי, וגם בחוזר האחרון של משרד הבריאות הוא מאוד ברור, אישה לא צריכה להופיע בפני הוועדה, אישה צריכה להציג תפסים לוועדה. זה אחרת.
לגמרי.
האישה כבר איננה חייבת גם לפגוש, אלא אם היא קטינה, עובדת סוציאלית. האם המפגש הזה הוא ברוב המקרים לטובה לדעתי? כן, אבל שוב, אמרנו, אני לא צריכה להבין, אם אישה מרגישה שמפגש עם עובדת סוציאלית זה התערבות, היא לא צריכה. רק קטינה צריכה, ובקטינות זה חשוב. קטינות יש לנו הרבה יותר דייט רייפ, הרבה יותר גילוי עריות, הרבה יותר דברים קשים שמתגלים לעתים אך ורק שם. אבל אישה, הסעיפים לסיום הריון במדינת ישראל, הם מתחת לגיל 18 מעל גיל 40, מחוץ למסגרת נישואים, ושיש סכנה לבריאות העובר או לבריאות האישה, כולל חשש לנזק נפשי. אלה הסעיפים. היום אפשר להגיש את התפסים דיגיטלית. זה יקרה בקרוב גם לא רק בחוזר, אלא בשטח, בתל השומר. זה גם בתוכניות שלנו המעשיות ממש לתקופה הקרובה. אז הוועדה, אם אנחנו עסוקות בשאלה של צדק, למה מישהו מתערב לי בחיים?
למה מישהו נכנס לי לרחם? אני חוזרת עכשיו מהרצאה על מגדר, למה מישהו נכנס לי לרחם ומחליט מה אני עושה עם הרחם שלי?
אבל, אם אנחנו נסתכל על הבקשות שמוגשות במדינת ישראל, והאחוז שמקבל תשובה חיובית, ונסתכל ונראה איך לאט לאט במרבית המקומות הוועדה מתקיימת, אנחנו נרגיש אחרת. עכשיו, זה קשור לחירויות אנוש, שהם בכלל נושא שהוא היום על הפרק. ואין ספק שאם אכן תהיה פגיעה בחירויות אנוש, נשים הן תמיד הראשונות. אין ספק שאנחנו צריכות להיות מאוד מאוד ערניות. אבל גם צריך להסתכל מה קורה במרבית המקומות באופן מעשי. באופן מעשי, המצב לא משפיל ולא גרוע. אני חושבת שמצבנו, לעומת הרבה ארצות בעולם, יותר טוב.
אני, הלוואי שהיית יושבת בכל הוועדות, דוקטור אדמון. יש לך איזושהי עצה לגבי פסק הזמן שכדאי לקחת בשביל ההתמודדות הרגשית?
שוב, כל אחת זה אחרת. יש זוגות. קודם כל נתחיל מרוב הזוגות. רוב הזוגות הם לא בגיל של מכירת סוף העונה. את זה צריך לזכור. יש הבדל בין לאבד הריון 30, שני ילדים בבית בגיל 27, לבין 6 ניסיונות IVF, הריון ראשון בגיל 42. בגיל 42, it's your day job. זה מה שאת צריכה לעשות. נורא עצוב לי להגיד את זה. אני יודעת שאני מקשה עלייך, זה משפטים מהחיים, שאני יום יום משתמשת בהם.
שאת אומרת, it's your day job, זאת אומרת, קחי את הזמן.
ותתאפלי בזה.
ותתאבלי.
לא, לא, it's your day job להיות בהיריון. נהפוך הוא, אני אומרת. מה שאני רוצה להגיד לכל זוג, זה בסדר, תתאבלו, קחו את הזמן שלכם. אבל אני צריכה, ששואלים אותי מתי אפשר להיכנס שוב להיריון, אני לרוב אענה תשובה משני חלקים. בחינת הרחם והגוף כנראה אחרי הווסט הבא. מבחינתכם אתם צריכים לשבת, להסתכל אחד לשני לעיניים, ולהגיד, יש פה רולטה, 20% שהיא לא תצליח, מתי אנחנו חזקים מספיק נפשית? לנסות שוב. אבל זה משתנה כשהגיל עולה, או כשהיו הרבה כישלונות, ואז אני אומרת בעצבות רבה, שאני הולכת להגיד משפט ללא חמלה, משפט לא מכיל. אני אומרת, מותר להגיד לא בכל מחיר, יהיו לי ילדים ביולוגיים. אבל אם חשוב לי לדעת שבכל מחיר ניסיתי, בגילאים המבוגרים, לא הקידום בעבודה, לא האילוצים האחרים של החיים, לא הטיפול בהורים המבוגרים, זה הכל דברים שעוד מישהו יכול לעזור לנו. להיכנס להיריון אנחנו צריכים. אני אשמח רק לשתף אתכם בארבעה משפטים שאני משתפת כל זוג שמגיע אליי עם אובדן הריון. אני רוצה שתדעו שזה קורה ב-20%. אני רוצה שתדעו שאין שום דבר שעשיתם או לא עשיתם שגרם לזה. אתם לא אשמים בשום דבר. גם אם תגידי לי שעשית בנג'י 3 פעמים בשבועיים האחרונים.
ובטח שלא שיעור פילאטיס שהלכת אליו.
ודאי שלא. כשהיריון, תזכרו כמה נלחמים בעולם כשהיריון הוא תקין על הזכות להפיל אותו. אחרת היו לנו סדנת פילאטיס להפלות למשל. לרוב התופעה של אובדן הריון הוא חד פעמי, ומעבר לכך, בכל גיל שנבדוק את העוברים שלא התפתחו בבדיקת צ'יפ גנטי, כלומר כאילו עשינו להם מי שפיר, נגלה לפחות 30% שהם לא תקינים, שהטבע פתר לנו את ההתלבטויות. ואלה ארבעת המשפטים שאני יודעת שלא עוזרים לכם בכלל בלב, אבל אני רוצה שתתייקו בראש.
מצוין לנושא הזה. תודה רבה, דוקטור דליה אדמון, עבודת קודש את עושה.
תודה, זו זכות.
ויהיו עוד מרכזים כמו בדרכך.
נשמח לשתף ולהדריך.
ותודה רבה ליאלן זיני שהקליט וערך את הפרק.